לעשות, בעזרת השם, אתה לא בסדר, אבל...
בעזרת השם, פה אתה בי גם כן, שמעון בן האישה.
Le cours il est en français.
On n'a rien pris comme décision encore. En hébreu pour l'instant.
Non, mais je ne sais pas comment elle l'a annoncé. Mais...
Je ne sais pas. Non. Regarde ce que tu veux, moi ça m'est égal. Hein, ouais.
T'as fait le tâche avant. T'as fait le tâche avant.
מצאתי את זה? עשיתי? עוד לא.
מצאתי, הוא התקשר אליי, אבל לא הספקתי להגיע אליו. אני אביא אותם. אליי, מוצא שבת. אני צריך להתקשר אליו, כי הוא אמר, להתקשר אליי, אני אבוא לחנות, אביא לך.
לא עובד.
תחזור מהכותל, מוצא שבת. בגרתם עמודים, כנראה.
כן.
זה קריכה שונה, אבל זה קשה לא אותם.
אתם זוכרים באיזה תיקון אנחנו?
עשרה.
עוד סיימנו את זה.
שמעתי את הדפים האחרונים.
זה זה נראה לי שזה טוב זה. דיברנו על, אנחנו בהמשך תיקון י' שמפריד קודשא דקוש כמתה. אפילו אורחים אורחים בפילו לחדשים י' כבר אורחים ואף כבר חדשים שם כל ישראל. הגענו לקטע של קריאת שמה, שחמש תיבות של קריאת שמה, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם, ממשיכים למלכות את החמישה חסדים כדי להמתיק את החמש גבורות שלה. זאת אומרת שמשם מקבלים את המדרגות, חלק מהמדרגות של כינורו של דוד המלך שהיה מנגן באליו, כנגד החמש נימין של הכינור של דוד המלך שהיה מנגן מאליו בחצות הלילה, שגם על ידי זה נמתקו חמש גבורות בחמישה חסדים. זאת אומרת, החלק של הניגון זה בעצם החלק הממותק של הגבורות, כידוע גם כן הצלילים הם סוד הגבורה, כי הדיוק בצליל מחייב מידת הגבורה, מידת הדין. אם לא, אז הצליל מזויף. ולכן צריך לכוון בצלילים, צריך לכוון בקולות, צריך לכוון באותו ניגון של דוד המלך, שהיה בעצם יוצא מהמדרגה של אחד תקריאת שמה. זאת אומרת, רק ברגע שמגיעים למילה אחד בשמע ישראל, השם אלוהינו, השם, זה חמש גבורות, מותקות על ידי חמישה חסדים, אז מגיעים למילה אחד, לתיבת אחד, ואז בעצם הקול של הניגון של הכינור עולה בחצות הלילה, וצריך להגביע את הכל במילת אחד, בתיבת אחד, בקריאת שמה. זה הסוד של האחדות, שרק מתוך האחדות אפשר לשמוע את הצליל הפנימי. שהרי ידוע שלכל אחד ואחד מאיתנו יש צליל פנימי, צליל מכוון, אבל שמיעתו של אותו צליל תלויה במיתוק הגבורות שלנו בחסדים שלנו. ולכן מי שממתק את הגבורות שלו בחסדים, מצליח בסופו של דבר לשמוע את הצליל. שמיעת הצליל היא דבר מאוד מאוד פנימי, זאת אומרת שרק כשאדם שומע את הצליל של הניגון הפנימי של נשמתו, כן, בשביל זה צריך להיות מאוד מאוד פנוי, מאוד מאוד חשוף לחוליה הפנימית שלו, לחוליה הנשמתית שלו. רק באופן כזה האדם יכול לחיות חיים של אמת, שהם חיים ודאיים, כי הוא פגש בעצם את האני הכי פנימי שלו. זה הניגון. הניגון הזה הוא בעצם הסוד של הזהות הכי מקורית של האדם, והיא יכולה להתגלות רק על ידי הטבע הזאת שנקראת אחד, לא רק כשאומרים אותה, אלא כשחיים אותה וחווים אותה בחוויה אמיתית. הוא מפרש עוד, אנחנו למעלה, את סוד הכיסא ואומר, ודע חי בין חוליין וקישרין. זהו הסוד שיש חי בחינות ביחד החוליות עם הקשרים. אנחנו מדברים כאן על הציצית. אז יש לנו בעצם גם עם החוליות וגם עם הקשרים, בעצם 18 חוליות. כי יש חמישה קשרים ויוד ג' חוליות. אז 5 ועוד 13, יוצא לנו בעצם חי, 18. 18 חוליות בסך הכל. לכל סתר, לכל צד מארבע כנפות הטלית, אם אני לוקח בעצם את כולם, 18 כפול 4, סלקין עין ב', יוצא לנו 72. כלומר, 4 פעמים חי, ביחד, יוצא לנו שם אב, שם של החסדים, שם של המיתוק, שם של החסד. ודע איהו, וזה סוד מה שכתוב, והוכן בחסד כיסא. כלומר, דהיינו חסד מספרו עין ב' 72, רוצה לומר שעל ידי 72 חוליות וקשרים של ארבע כנפות הטלית, מתקנים את המלכות להיות כיסא לזיירנפין. כן, אז בעצם המלכות הופכת להיות כלי קיבול לזיירנפין, וזה עובד דרך ה-72, 7 כפול 18. כי כל מן דהתעטף בעיתופה דמצווה, כל מי שמתעטף בתלית מצויצת, כאילו עתקין קרסיה לקוצ'ה בריחו. זאת אומרת, ההתעטפות בציצית, זה בעצם הכנת כיסא לגילוי של קוצ'ה בריחו. אדם שמתעטף בציצית בעצם, הוא מתעטף במדרגה הזאת, שנחשב לו כאילו תיקן את המלכות, שהוא שם עדני, להיות כיסא לקדוש ברוך הוא, שהוא זיירנפין, שהוא שם הוויה. אז האדם שמתעטף בציצית מוכן, מוכשר לקבל את האורות, כי הוא בונה לעצמו מנגנון של ספירת המלכות. והיא הופכת ספירת המלכות להיות קורסה, קורסאיה של שם הוויה. כלומר, גילוי זה כיסא. כיסא זה לשון גילוי, שבעצם ההוויה מתיישבת על אותה מלכות, על אותה מדרגה שנקראת מלכות. וזה נקרא ייחוד. בסוד הייחוד, ואינון י' כ' ו' כ' ושם עדניים משולבים אחד בתוך השני. אז ברגע שרואים את השם הזה, שם הוויה ושם עדני, מתחילים בשם הוויה, ובפנים, כן, יש לנו את שם עדני, כלומר, עוד י' של שם הוויה ועוד א' דשם עדני, עוד ה' דשם הוויה ועוד ד' דשם עדני, עוד ו' דשם הוויה, נ' דשם עדני, ה' דשם הוויה וי' דשם עדני. מתחילים ביוד, מסיימים ביוד, ובאמצע יש לנו עוד את השש אותיות של השילוב. התיקון הזה, סוד השילוב הזה של שני השמות, כשהם מתייחדים כאחד, זה בעצם סוד הייחוד. ואמר, כי אלו שני שמות הם בחיות הקודש, אשר לכל חד ארבע ענפין וארבע גטפין. כלומר, זה כמו חיות הקודש, שלכל אחת מאותן חיות יש בעצם ארבעה פנים, כן? כנגד ארבע אותיות שם הוויה, וארבע כנפיים כנגד ארבע אותיות שם אדני. אז הפנים כמובן רמז לפנימיות, והכנפיים רמז לאפשרות לגלות ולהתרומם ולהיות באיזון. וכל אות כלולה מכולן, סלקין סמך דלת. הרי שמונה פעמים שמונה, עולה 64. זאת אומרת, ברגע שיש לנו שמונה אותיות כאן, ארבע דשם הוויה, ארבע דשם אדני, ואם כל אחת כלולה מכל השמונה, אז יוצא לי שמונה כפול שמונה. זאת אומרת שיש לי בסך הכל 64 אותיות, ותמניה, אטוון, סלקין עין בית, ועוד שמונה אותיות של המקור, ארבע של שם הוויה וארבע של שם אדני, יוצא לי 72 עוד פעם. זאת אומרת שאני חוזר לשם חסד, לא חשוב איך אני לוקח את הסיפור, תמיד אני חוזר למדרגה של החסדים. כשהחסדים, צריך להבין את הבסיס של החסדים, זה הגילוי של החוכמה. חוכמה שאינה מלובשת בחסדים, חס ושלום, היא חוכמה מסוכנת. שהאורות שלה הם בעצם ממעלה למטה, בלי אפשרות לקבל. ברגע שהחוכמה מתלבשת בחסדים, אז המעבר נעשה בצורה נכונה, ואפשר לקבל את האור בצורה נכונה. כן? הנה אנוכי יורד, כן, מתגלה בעב הענן. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שהוא תמיד מתגלה בעב. אז בפשט אב זה ענן, אבל אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא חייב במרכאות להתלבש, כן? זה נקרא אב, אב מלשון אביות, כדי להתגלות בעולמנו שהוא אב. בסדר? אז עולם שהוא אב, עולם חסד ייבנה. עולם אב ייבנה. זה אותו דבר. זאת אומרת שכשהקדוש ברוך הוא מופיע בעולמנו, הוא מופיע בהסתר, הוא מופיע בלבוש. הלבוש הוא שם אדני, והתוכן הוא שם הוויה, ושניהם ביחד, שמונה אותיות, כל אחת כלולה מאותן אותיות, משמונה, שמונה כפול שמונה, 64, פלוס המקור של שם הוויה, 68, פלוס המקור של שם אדני, 72. ואם תמנה עמהם את שמונה אותיות של השילוב, עולים עין ב', שהם נעשים כיסא של החסד אל המלכות. אז זה סוד הכיסא. זאת אומרת, סוד הגילוי. כיסא זה להתיישב, כיסא זה להתגלות, כיסא זה להופיע, כן? זה תיקון לכיסוי. כן? הכיסא הוא בעצם הגילוי של המלכות. מה?
באמת, זה כיסא לשם.
נכון, כיסא מלכותו. וזה
הדמיין. מה זה בעצם כיסא הכבוד? הכבוד, מה?
הכיסא של המלכות. כלומר, המלכות היא כבוד. זאת אומרת, מה הבניין שלה? אם למלכות אין כיסא, היא לא יכולה לגלות את כבודה. את כבודו בעצם.
כיסא זה בעצם ביטוי
לגילוי. לגילוי. כלומר, אדם שמתיישב, אדם מיושב, זה אדם שיכול לגלות דברים. אדם שאינו מיושב בדעתו, אפילו במילים העבריות הפשוטות, לא יכול לגלות שום דבר. אז התנאי לגילוי זה כיסא. ברגע שיש כיסא, יש גילוי. הבניין של הכיסא הוא בניין מאוד מאוד פנימי, ואנחנו מדברים לפעמים על כס ולפעמים על כיסא. וכשהכס אינו כיסא, לפעמים אומרים כס מלכות, נכון? אבל זה לא טוב, זה לא מספיק. ולכן אין השם שלם ואין הכיסא שלם. צריך שהכיסא יהיה שלם. הרגע כשאין הכיסא שלם הוא רק כס. כי יד על כסיה מלחמה לשם בעמלק מדור דור. זאת אומרת שאין גילוי חז ושלום לתוכן בתוצאה. וזה בגלל כוחו של עמלק שבא ומפריע ומחבל באותה אחדות. כלומר, מה חסר בכס מכיסא? א', זאת אומרת האחדות המקורית בגלל שאין ייחוד. זאת אומרת שהעמלק מונע ייחוד, ולכן הכיסא אינו שלם, הופך להיות כס. ואת זה אנחנו צריכים להשלים, כן, בשם י' כבב, כשבא ומתחבר, מתייחד עם שם אדני. כמובן שהביטוי הזה, הזיווג הזה בין שם הוויה לבין אדני, יכול להופיע גם בצורה אחרת, בין שם הוויה לשם אלוהים. בסדר? צריך להבין שהשמות של הכיסויים משתנים, אבל שם הוויה לא משתנה. זאת אומרת, הכל זה שם הוויה, ומדי פעם מוסיפים לשם הוויה שם אחר, שהוא בעצם לבוש אחר. אז השם צבאות, השם אלוהים, השם אדני. בסדר? זאת אומרת שלפי הלבוש הזה, שם הוויה יופיע בצורה מחודשת, אבל תמיד זה אותו אחד. כן.
בן אדם שהוא בתקופה של גילוי.
כן.
זה אומר שהוא בייחוד?
אי אפשר לגלות שמץ של דבר אם לא קדם לזה ייחוד. זאת אומרת שהייחוד הוא בעצם הגורם ל... התגלות. כי אי אפשר לגלות אם אתה לא עובר דרך הנוקבה של אותה מדרגה. אז ברגע שאנחנו מדברים, ברגע שאנחנו מופיעים דבר במציאות שלנו, לא חשוב באיזו מגמה, באיזה תחום אנחנו מדברים, תמיד אנחנו מדברים על השם שכבר עבר את התהליך הזה של הגילוי והגיע לשם אדנות. עצם העובדה שאני מדבר עכשיו, כן? זה אומר שהעברתי את התוכן אל המלכות שהיא בחינת הדיבור, כלומר הבאתי את המנגנון מהמוח והלבשתי אותה במילים, בחיתוך אותיות, זה כבר המלכות, ולכן זה יוצא. אי אפשר לגלות שום דבר אם זה לא עובר דרך המלכות. לכן אומרים מלכות פה, תורת שבעל פה. ומי שלא הגיע למדרגה הזאת, לא יכול לבטא שום דבר. זאת אומרת, חסרה לו אישה. חסרה לו מלכות, חסר לו הבניין הנוקבי כדי לגלות את בניין הזכר.
זאת הסיבה שבתהילים, לדוגמה, שכתוב פעמיים שם השם, פעמיים שם הוויה, אנחנו קוראים אותו פעם אחת שם הוויה, פעם אחת שם
תמיד, תמיד.
זאת אומרת, הוא חייב תמיד להיות עם לבוש.
תמיד בא עם לבוש. לכן, כשרואים צלם, אז רואים מלא מלא שמות הוויה, אבל אחרי זה רואים מתחת כל מיני שמות, נכון? או שם אקיה. שלא ציטטתי מקודם, אז אותו דבר, זה שהוויה אקיה, הוויה אלוהים, הוויה אדני, הוויה צבאות וכו'. זאת אומרת, תמיד יש לבוש אחר להוויה, אבל ההוויה מופיע בכל קומה. כל קומה היא הוויה בעצם, אבל הלבוש שלה זה מה שישנה את ההופעה. אני אותו יואל, אבל כל יום אני מתלבש בלבוש אחר, אז ההופעה שלי שונה, אבל אני אותו אחד. אז מה חשוב? האני או ההופעה? שניהם. כי לפי ההופעה, כן, אפשר לקבל. זאת אומרת, אני אומר את זה במילים של חינוך. אתה יכול להגיד את אותם דברים, אבל תלוי איך אתה אומר את זה. אז יש אנשים אומרים, אני לא אכפת לי, אני אומר את האמת שלי. אז זה נכון, תגיד את האמת, אבל אתה יכול להלביש את זה, בצורה שתתקבל, כי בסופו של דבר מה אתה רוצה? שהדבר יתקבל על ידי השני. זה יכול להיות האישה, הילדים, אני, הוא, היא. לא חשוב. אבל אם אתה לא יודע להלביש את זה בלבוש שמתאים לאלמנט שאתה רוצה להגיע אליו, אז אתה לא תגיע בסופו של דבר. אז פספסת את הלבוש. בגלל הצורה לא גילית את התוכן. ולכן הצורה לא פחות חשובה. ולכן הקדוש ברוך הוא מופיע בעולמנו במלא צורות שונות, לפי מדרגת הדור, לפי הזמן, לפי העבודה שלנו, לפי הכלים שלנו, כן, שבעצם אנחנו מכשירים את השמות של הכלים. בסדר? אז צריך להתאים את הדיבור, צריך להתאים את הגילוי אל המקבלים. כן.
וכל החיבור של
שם הרעיה,
וכל ליבוש זה כיסא וזה...
נכון. זה האור וזה הכיסא, נכון. אז הנה מבואר בפרי עץ חיים, שער הציצית, שתיקון מצווה ציצית הוא בעולם היצירה. כלומר, ציצית זה עולם היצירה. זה התיקון שלה. מה זה עולם היצירה? עולם היצר. כלומר, בעולם היצירה יש הרבה יצירתיות. זה הסוד של עולם היצירה. צריך להיות יצירתי. זאת אומרת שנותנים לך שם אפשרות למדרגה יצירתית. זה לא יבש. ששם נמצאים חיות הקודש. בעולם היצירה זה העולם של חיות הקודש. וזה שאמר במאמר הבא שהציצית, כן, הם כנגד הפנים והכנפיים של חיות הקודש. זאת אומרת, בציצית יש גם פנים וגם כנפיים. זאת אומרת, פנים וחוץ. תוכן וגילוי.
אז ככה מלאכים בבריאה? בעולם הבריאה מלאכים?
יש בכל מקום, בדרך כלל המלאכים הם ביצירה.
מה זה אומר, אני יותר, במקום יותר גבוה מהחיות?
לא, באותו מקום יש כמה מדרגות, עוד לא למדנו את העניין האלה. חיות הקודש זה המדרגה הכי נמוכה בעצם.
מה זה ביצירה? מלאכים.
לאט לאט, כן, יש חיות הקודש, יש אופנים. חיות ואופני הקודש, להפך, האופנים למטה, החיות יותר עליונות והמלאכים עוד יותר עליונים. יש סרפים ויש מלאכי השרת, יש הרבה סוגים של מלאכים. וזה שאמר, המלאך, כן, צריך להבין שמלאך זה לא איזה דמות סתם, זה בעצם המשכיות של שם הוויה. כלומר, הקדוש ברוך הוא זה כמו להבדיל, אלף הבדלות, כשאני אומר שהיד שלי ממשיכה את רצוני. אז היד שלי היא בעצם משחקת כאן את הדמות המלאכית. אני עכשיו שולח מלאך להרים את העת. אז עכשיו יואל שלח מלאך, וישלח יואל מלאכים לקחת את זה. זה מה שעשיתי עכשיו. וכשהקדוש ברוך הוא בעצם שולח מלאך, הוא בעצם, זה גילוי, זה המשך הגילוי שלו. לכן כמה זה בגמטריה מלאך? 91. זאת אומרת שזה שם הוויה ועדני. זה שילוב.
זה 10.
בסדר? כן, כן. זאת אומרת, לא, זה לא 10.
במספר קטן.
כן, במספר קטן, כן. זאת אומרת שבעצם ה-91 זה ההמשכיות, זה מהלך, כן? מלאך זה מהלך של מדרגה. בעולמנו, כן? מה אכל? זה אותו דבר. זאת אומרת, ברגע שאני אוכל, אני גורם למדרגה הזאת. כלומר, מלאך מופיע דרך האוכל. כי בעצם האכילה שלנו, הצורה שלה, נותנת לנו חיבור בין המדרגות העליונות לבין מדרגות התחתונות. מה עיקר המאכל? לחם, נכון? לחם מלשון הלחמה. להלחים בין המדרגה העליונה לבין המדרגה התחתונה. זה נקרא להלחים, זה נקרא הלחמה.
נכון, זה שלוש פעמים מהוויה.
כן. אז לחם זה להלחים, סודה. בסדר? אז מה זה מלחים? זה מלחים בין הנשמה לבין הגוף שלנו. כשאתה אוכל, אתה גורם להלחמה בין הנשמה לבין הגוף, זאת אומרת שאתה חי עוד כמה שעות. אתה מחזיק את הנשמה שלך בעולם הזה, על ידי המלאך של העולם הזה שנקרא מאכל.
למה
לצדיקים לא אוכלים הרבה? כי מספיק להם בכמות קטנה, זה לא כמותי, זה איכותי. כי הם יודעים לכוון בהלחמה. כלומר, זה כמו בהלחמה בברזל. יש אדם שלא יודע להלחים, אז הוא שם קילו וחצי של חומר מסביב.
וזה לא התחבר.
זה לא התחבר, כי בפנים זה לא מחובר. ויש אדם שמבין, צריך לנקות קודם כל את שני החלקים. כן, ואז הוא מלחים רק סימן כזה קטן, אפילו לא רואים את זה. וזה חזק, זה אותו דבר בחיים.
יש אבל מצב שאומרים שאדם יוצר
מלאך
על ידי מצווה.
כן, זה אותו דבר, זה אותו רעיון, כן. וזה שאמר, וחנפי מצווה, אולפין רזה, הציציות שבארבע כנפות התלית מלמדים לנו סוד. כלומר, זה מספר סיפור. צריך להסתכל על הציציות, והציציות מדברות עם האדם. יש דיאלוג בין הציצית לביני. מה הן מספרות לי? כן, אפשר לכתוב ספר לילדים. הציצית סיפרה לי. דאינון... שמונה חוטים לכל סטר. קודם כל, יש שמונה חוטים שיש בכל
קצה.
ציצה וציצה. אוקיי? לכל צד מארבע כנפות הטלית. כלומר, ציציות ברבים וציצה ביחיד. אז בכל ציצה וציצה, יש לי בעצם שמונה חוטים. לקבל ארבע אנפין וארבע גטפים דכל חיה. מה אני מקבל מכל צד? גם את הפנים וגם את הכנפיים של כל מלאך. אז לכן זה שמונה. שמונה, ארבע מצד הפנים, ארבע מצד הכנפיים, הגילוי. לכן תמיד אנחנו חוזרים על המספר שמונה בכל צד, שזה בעצם ארבעה חוטים בלבד, נכון? אין לנו שמונה חוטים בציצית. אבל בגלל שאני... מקפל אותם לשניים, זה הופך להיות שמונה חוטים, אבל בעצם יש רק ארבעה. ארבעה שהופכים להיות שמונה, וזה הסוד בעצם. אין שם אחר חוץ משם הוויה. אבל שם הוויה, כשהוא ארוך, אחד, שתיים, שלוש, ארבע. אני קושר פה, יש לי בעצם שמונה חוטים. זאת אומרת, זה תמיד שם הוויה, רק הוא מתגלה דרך שם אחר. זה מה שקורה בציצית. ולכן הם כנגד ארבע פנים וארבע כנפיים של כל חיה, שביחד הם שמונה בחינות, והם כנגד שמונה אותיות שם הוויה ושם הדנות בשילוב. אז שם הדני בעצם הוא גילוי, אבל בסופו של דבר מה קיים באמת? שם הוויה. כן? אז ביום ההוא, כשנגיע למדרגה שאפשר לגלות שהכל בעצם שם הוויה, אז יהיה השם אחד ושמו אחד. מה זה יהיה השם אחד ושמו אחד? שגם השם שאנחנו אומרים יהיה כמו מה שאנחנו כותבים ורואים. היום אנחנו כותבים ורואים משהו ואנחנו אומרים משהו אחר. זאת אומרת שיש? מה יש?
אין השלמה.
איך אומרים? יש פער, כן? דקלאז' בין המקור לבין התוצאה. אז זה לא נורמלי. ילד קטן, בריא, כשהוא בפעם הראשונה קורא בחומש, הוא רוצה להגיד את השם. יהו. אז אבא אומר לו, שט, למה שט? למה מה קרה? אני קורא את האמת, והוא צודק. אבל הגמרא אומרת לנו שהעולם שלנו עדיין לא שלם, ולכן אנחנו לא יכולים לבטא את השם המקורי. אז כדי שהשם המקורי יופיע ידידותי לסביבה, אז עוטפים אותו... כן, עם שם ליווי, שהוא שם של לבוש, מלבישים אותו, הוא בא בעיבוי, הוא בא בעב, ואז אפשר לקבל אותו בחסדים, בלי להישרף. אתה
לא אומר הסבר כזה לילד קטן?
מה?
אבל למה אפשר לתת הסבר כזה לילד אפשר? קטן?
אפשר להסביר, מה שאני אמרתי עכשיו אפשר להסביר לילד קטן.
מה זאת אומרת? שיש דברים שהם לא כל כך נגלים לנו ואז אנחנו עוטפים אותם?
כן, או שאני עכשיו מספר לך סיפור, ילדי היקר, אבל אתה מבין שדרך הסיפור שלי אני רוצה להתכוון על משהו אחר.
אין ספק.
והילד מבין את זה.
נכון.
כשאתה תופס ילד קטן ואתה אומר לו, אתה יודע, פעם אחת אני אספר לך סיפור, היה ילד שהתנהג לא כל כך יפה, הוא מבין שזהו. הוא כבר חכם, הילד ברוך השם הוא כבר היום יש לנו ילדים חכמים. אבל אבא שלו אהב אותו מאוד, אז הוא מתחיל לחייך כאילו, הוא יודע שזה הוא, כן? אתה טמבל, הוא חכם. וזה צריך להבין. אמן. והם כנגד שמונה אותיות של שם הוויה ועדני בשילוב. ובחושבן זער דחנוך, במספר קטן שבעולם היצירה, כן, ששם שולט חנוך, שהוא מלאך מתת. אז תשימו לב, מספר קטן, האריזל לא היה אוהב להתעסק במספר קטן. למה? כי בעצם זה היה מוריד אותו לעולמות לקומה קטנה. ולכן מי שמתעסק יותר מדי במספרים קטנים, מספר קטן זה למשל אם הגעתי ל-103, אז 103 זה 4-4.
צמצום.
צמצום של הכל. אז אומר האריזל, אם אתה מתרגל לעשות ככה, אתה תראה קטן בחיים, תיזהר. ככה היא אומר האריזל. ופה אנחנו מתחילים להבין למה. כי המספר קטן נמצא בעולם היצירה, ששם מקומו של המלאך מתת. מה זה המלאך מתת?
מתנה.
לא.
מתת זה מתת.
לא, לא, עם תת, שני תתים. זה בעצם שם שנקרא, מותר להגיד את השם הזה, מטאטרון. מה זה מטאטרון? דרך אגב, זה לא בעברית. זה
לטינית.
כלומר, ביוונית. מה זה מטאטרון? מה זה טרון בשפה הזאת?
יצירה.
לא. לא. טרון זה כיסא. זה גילוי. ומה זה מטה? מעל. מטאטרון, מעל הכיסא. בסדר? כמו מטאפיזיקה. מטאהיסטוריה. כן? לא מטה בתח. ממתת. למעלה מ. ולכן מטאטרון זה למעלה מן הכיסא. אז לכן זה הקומה של המלאך הזה, שנקרא חנוך בשפה האנושית. במקום העליון הוא נקרא המלאך מתת, ושם הוא נמצא בעולם היצירה. ואדם שמתייחס יותר מדי למספרים קטנים, הוא נמצא בקומה הזאת ולא מצליח לעלות לקומות העליונות יותר, שזה עולם הבריאה ועולם האצילות. ולכן הוא נשאר בעולם היצירה וזה לא כל כך טוב. לכן הוא מתלמד, הוא מתחנך לקטנות. ואנחנו רוצים להתחנך לגדלות. לכן, שם נמצאות החיות, חיות הקודש, ושם חושבים הכל במספר קטן. הנה. אז איפה חושבים במספר קטן? כשאתה רק בעולם היצירה. אז יהוא שדאי, כן? מילת אז, מספרה שמונה, אותו דבר. כמו שדאי במספר קטן. כמה זה שדאי במספר קטן? 314, נכון? כמה זה ביחד? גם כן 8. עכשיו, מה זה המספר הזה? זה מספר של צמצום, שאמר לעולמו, די, שדאי, שסטופ. זה נקרא שדאי. למה אנחנו שמים את זה במזוזה, את השם הזה?
להבדיל.
לומר די לכל הקליפות שרוצות להיכנס לבית. אז אנחנו אומרים להם עד כאן.
כן, אבל מתי זה 314 זה
שדאי? נכון.
מתי אתה עושה אותו קטן? הוא כבר אינסוף.
הוא כבר שמונה, זה עוד פעם, זה לא אינסוף.
שמונה זה מדרגה מ...
כן, אבל ברגע מאיפה הוא הגיע השמונה הזה? הוא צמצום של זה... אז הקטנת אותו. ולכן זה נקרא מספר קטן. בסדר? ולכן צריך להיזהר מאוד, כן? לא להתעסק יותר מדי במספר קטן. והוא כולל את כל החיות, רומז על מלאך מתת, שמספרו כמו מספר שדאי, והוא כולל את כל החיות, ועליו רומז אז ישיר בכל אתר. פירוש, בכל מקום שנזכרת מילת אז, בשירה, כן, רומזת על המלאך הזה מתת שמספרו שמו שדאי, מספר שמו שדאי, שהוא במספר קטן שמונה כמספר אז. וגם מילת אז רומזת על שמונה חוטי הציצית, ועל שילוב הוויה ועדני, שביסוד שנקרא גם כן שדאי. זה השם של היסוד גם כן. לכן מילה בשמיני. ומילת ישיר במספר קטן עולה שבעה. כלומר, אז ישיר. שמונה, שבע. כלומר, השמונה מתגלה דרך השבע מדרגות התחתונות. ואמרו מרי מתניתין, ועל זה אמרו חכמי המשנה, במסכת מנחות דף למתת, כל מן דפחית לא יפחות משבע, כל מי שרוצה לעשות מעט חוליות בציצית, כלומר, הוא לא רוצה לעשות שמונה, מעייף אותו לעשות שמונה קשרים בציצית, לא יפחות משבע חוליות. אסור לו לעשות פחות משבע, לפחות שיעשה שבע. אתם רואים שיש גמישות יחסית, אבל יש גם גבול. עד איפה? אז לכן, צריך להיזהר לא להגיד ולפסול מיד, לראות איזה קשר של מישהו, להגיד לו זה לא קשר. אין דבר כזה לא קשר. אתה לא יודע אולי, כן? אז אסור לעשות פחות משבע, כנגד שבעה היכלות של עולם היצירה. כי בסופו של דבר הציצית נמצא בעולם היצירה, ולכן בעולם היצירה יש שבעה היכלות, ואתה צריך לפחות לכוון להיות באותה קומה. וכל מן דאוסיף לה, לא יוסיף על י' ג'. עכשיו אתה יכול להוסיף עד כמה? לא יותר מ-13. כלומר, לא פחות משבע ולא יותר מ-13. כן?
שזה 7, 8, 11, 13.
נכון. 7, 8, 11, 13. 7, 8, 11, 13. זה לפי האריזל. עכשיו, אם זה יותר זה 14, ואם זה פחות זה 6. כלומר, אתה מגיע למספר 20. נכון? ומה זה 20? תלב עינה שלטה בי. זה כמו בסוכה, שמשהו שהוא במספר 20, זה גבוה מדי, זה לא בעולם שלך. אתה לא יכול כבר להתייחס אליו, אז אין לך קליטה.
וזה בגובה, כן.
סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה. אז עכשיו פשוט שיחקתי עם המשחק הזה. אומרים לנו לא פחות מ-7, כמו שלמדנו בפורים, על קריאת המגילה. מגילה נקראת בי"א, י"ב, י"ג, אתם זוכרים?
י"א,
ט"ו, לא פחות ולא יותר. אז גם פה, הזוהר אומר לנו, 7 לא פחות, כלומר אם זה פחות זה 6, 13 ולא יותר, כלומר אם זה יותר זה 14, ואני רואה ש-14 ועוד 6 זה 20, זאת אומרת שזה בעצם מוציא אותי מהקליטה, מהעבודה העצמית שהציצית אמורה לתת לי. כלומר הציצית זה אחיזה של המדרגה העליונה בעולם הזה. אוקיי? כלומר כשאני מתעטב בציצית, אני בעצם מגלה, זה כאילו בניתי על עצמי מסך, שעליו אפשר להקרין את הסרט האלוהי. באמת פתחתי סקרין שעליו אני יכול להפיץ את הגילוי. ולכן לא מוסיפים ה-13, וכל הרוצה להוסיף לעשות הרבה חוליות, כי הוא אוהב את זה, כן? לא יוסיף על י' ג', כנגד י' ג' בחינות שיש בשבע עליות העולמות, יש בעצם חוליות, כן, בעליות, בבחינות של העולמות, יש עליות ויש בעצם בין כל קומה לקומה עלייה אחת. אז בשבע החלות, כן? כמה חוליות יש? כן? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. אז יש לי אחת מפה ואחת מפה. ועוד אחת מפה, 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 נכון? ועוד אחת מפה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ואחרי זה זה מעל השבע, זה כבר. זאת אומרת, יש לי 13 חוליות שמאפשרות לי לקשר בין העולמות. בסדר? בעולם היצירה. כי הגר של עולם העשייה עולה לעולם היצירה. ואז אלו הגר נוספות על 10 ספירות די יצירה, ויש שם י' ג' בחינות. אז פה רק תזכורת קטנה, שהקומה מתחת ליצירה זה עולם העשייה. אבל הג' ראשונות של עשייה, הן מלבישות בעצם על השלוש מדרגות, כן, של התחתונות של יצירה. ככה זה בכל עולם ועולם, נכון? שהמדרגות התחתונות, שלוש מדרגות תחתונות, הן כבר מחפפות על, מתחפפות עם, עם הזה, חופפות, שוחחות אחת על השנייה. ואמר עוד, ואינון שבע לקבל שבע ימי בראשית, ואלו השבעה החלות של עולם היצירה, או של הציציות, הם כנגד שבעת ימי בראשית, שהם סוד שבע ספירות, חסד גבורת תפארת, נצח הוד יסוד מלכות. זאת אומרת, מעולם שלנו זה רק חסד, עד מלכות. זה העולם של הבריאה. דרמיזין לשבע שמהן, אנא בכוח גדולת ימיניך תתיר צרורה. זאת אומרת, אנא בכוח גדולת ימיניך תתיר צרורה, שזה שש, שרומזים לשבעה שמות של אנא בכוח שהם סוד שם ממבט. כמה שמות יש לנו כאלה?
שבע.
נכון? יש לנו שש כפול שבע קומות. אנא בכוח גדולת ימיניך, קבל רינת המחס, נהגי בורד, בסדר, יש לי שבע כאלה. אז שבע כפול שש, 42. זאת אומרת, מה זה 42? זה בעצם כל האפשרויות שנמצאות בעולם שלנו. כי העולם שלנו, כמה כיוונים יש לו? שישה. שישה כיוונים לעולמנו, ועולמנו הוא עולם של טבע. זאת אומרת ששש כפול שבע זה 42. כלומר, כשאני מדבר על שם מבית, על מה אני מדבר בעצם? על כל האפשרויות שאני יכול לחוות בעולם הזה. עכשיו, אתם מבינים מה זה שבין מצרים לבין ארץ ישראל יש 42 מסעות. למה? כי צריך לעבור דרך כל האפשרויות כדי להגיע לארץ ישראל בסופו של דבר. כשארץ ישראל זה לא רק מקום, אלא מדרגה עליונה. אז מהמדרגה התחתונה שנקראת ערוות הארץ, כדי להגיע לארץ ישראל שהיא בעצם עולם ה... איזה עולם? יצירה. ארץ ישראל הוא בעולם היצירה. צריך לעבור 42 מהלכים, 42 תהליכים.
ויסעו ויחנו.
בסדר? ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו. וזה בעצם סיפורו של כל אחד ואחד מאיתנו. יש לנו בעולם שלנו 42 אפשרויות, 42 מסעות, שכל מסע ומסע הוא בעצם חנייה בעוד קומה, ועוד קומה, ועוד קומה, ועוד קומה, עד שאני מגיע באופן פרטי, אינדיבידואלי, גם אני לארץ ישראל שלי. ואני יוצא מהמצרים שלי. אוקיי? אז לכן השם הזה...